היי מאזינים ומאזינות, אנחנו היום בפרק 22 ותודה רבה שחזרתם. יצא לי הרבה פעמים לעשות במהלך הקלטה רפרנסים לעצמי, כלומר שאני מקליט פרק ותוך כדי אני מפנה לפרקים אחרים. אבל היום, עד היום, כל פעם שעשיתי את זה, אז אני נתתי את זה כהמלצה וזה לא היה מחייב. אני ראיתי בזה ערך בשביל לעזור לי להסביר איזשהו מסר, או מה שזה לא יהיה. אבל היום, בפעם הראשונה, אני באמת עושה רפרנס שלדעתי הוא הרבה יותר תלוי בפרק האחר. כי היום אני מנסה לפרק ולפרש חלום שאני תיארתי בפרק 21. אז אני לא רואה שום היגיון בלעשות תקציר של זה, כי מה שאני הולך לעשות זה להרחיב ולפתח אותו. אז עכשיו אני אחלק אתכם לשניים. מאזינים חדשים, אני מפנה אתכם לפרק 21. תשלימו אותו ותחזרו. ומי שכבר האזין לו, שזה החלק השני, אפשר להתחיל. אז הדבר החשוב ביותר שאני אתאר זה את התפיסה שלי לגבי משמעות חלומות. כי אני רוצה לומר שאני לא ממש מאמין בגישות נוקשות, שיש משמעויות גלובליות כאלה שמאפיינות כל אדם, כמו גישות שאני אפילו לא יודע מאיפה הם הגיעו, אבל שאומרות שלמשל אם אתה חולם על שיניים נפלות זה מסמל מוות. אני לא אומר שזה לא יכול להתאים אף פעם עבור אף אחד. יכול להיות שזה כן המשמעות של מישהו עבור עצמו, אבל לא נראה לי סביר שזה נכון לכל אחד. האמת שיש קצת דברים שאני נשמח עליהם. והסיבה שאני אומר את זה, זה בגלל שאני פתוח לקבל עוד מחשבות. אז בעצם האקסיומות שאני נשען עליהן זה אחד, שהחלומות מגיעים מהראש שלנו, ולכן אפשר לעזר בהרבה אנשים שיתנו לנו נקודות למחשבה, אבל צריך לזכור שהאדם שיודע הכי טוב זה כנראה החולם עצמו, כי הוא יודע הכי טוב את הרפרנסים הפנימיים שלו. האקסיומה השנייה זה שכל פרט, ואפילו השולי ביותר, אני חושב שיש לו משמעות, ואפשר לפרש אותו לאינספור משמעויות, אבל אני תמיד אוהב לתהות למה הוא שם. אז מצד אחד, אני אומר שעל סמך האקסיומות האלה אפשר להגיע לבאמת אינסוף מסקנות, כשמפורשים חלום. אבל מצד שני, אני חושב שזה אחלה לגמרי. מה רע? וגם חלק מהנקודות שאני אעלה היום, זה יהיה בזכות אנשים ששיתפתי אותם ועזרו לי לפרש את החלום. ואני כבר אנצל את ההזדמנות ויודע להם. אז לערן בדינרי, שהזין לי והתייחס ונתן לי הרבה נקודות מעניינות למחשבה. לאלון, חבר שלי, ולפסיכולוג שלי. וכמובן, שגם אתם יכולים להרגיש בנוח ולהגיב לי ולשלוח לי הצעות או פרשנויות אחרות שלא חשבתי עליהן, או אם אתם לא מסכימים איתי, אני באמת אשמח לשמוע מה אתם חושבים. ובואו נתחיל עכשיו. אני באמת אנסה עכשיו לקחת פרט, כמה פרטים מהחלום ולהתייחס למה יכולה להיות המשמעות שלהם. אני לא כנראה אדבר על הכל, אבל אני אנסה לדבר על מה שחשוב. בואו נתחיל עם ההמולה. ההמולה בחלום הייתה הדבר העקבי ביותר כנראה, או היחיד שעקבי אפילו, לכל אורכו. והתפקיד של ההמולה הוא לבטא כמה דברים, אבל בעיקר את ההיעדר אינטימיות שלי. האינטימיות יכולה לקרות כשיש איזשהו שלב שאני מתגבר על איזה חלק בראש שלי שמודע לזה שהוא אובססיבי לריצוי. בגלל שהמולה היא קונסיסטנטית, לא משנה איפה אני נמצא. אני תמיד חושב על איך שאני נראה, אז אני תמיד חושב על איך אני מרצה. לאן שלא אפנה, תמיד יש איזשהו קול בראש שיודע שאני צריך לעשות רושם מסוים, והדבר הזה הוא גם מרחיק אותי מהבעת האינטימיות הכנה. אני עושה רושם של אדם שמודע לעצמו כי אני מודע לסביבה, אבל האמת היא שאני משתמש בזה כמנגנון הגנה, כדי לא להתאמת עם מה שחשוב. אני יודע שיש לי סבל, אבל אני עושה ככל יכולתי לא להביט בו. אני יודע מה הבעיה שלי, אבל זה נראה שאני לא רוצה להתמודד איתה. אני נמצא בהוויה כמעט טוטלית של אני מזויף וביטול עצמי. אבל האמת היא שאני האמיתי שלי עדיין קיים, למרות הניסיונות להתכחש אליו. ואני האמיתי מגולם בדמות הילד המאובחן. אני חושב שהחלום עוסק במאבק הזה, שהוא נפטר ברגע ממש האחרון. אבל אני אגיע לקונפליקט אחרי זה, אני אתמקד בעוד כל מיני פרטים. אז הילד המאובחן הוא בעצם הקול של האני האמיתי, ולא סתם הוא קטן פיזית. הוא מאוד נדחק לשם במהלך השנים, ולא סתם הוא מתנהג באופן שגורם לסביבה לדחות אותו. וגם לא סתם אני האדם האחרון שנאבק איתו, בגלל הדחיינות. אבל אנחנו נחזור עוד לשלב הקונפליקט הזה, שזה באמת השיא של החלום, ואני עכשיו אדבר על דמות הנעלבת. הנעלבת היא מגלמת דמות אמאית, אבל דמות אמאית שהיא כנראה האמא שלי. היא הוכנעה בידי החברה, והיחס שלה עם החברה הוא שונה לגמרי מהיחס שלי עם המולה. זה נראה שהיא רוצה להתנתק מהחברה, אבל האמת היא שהיא תמיד מצייתת לה. וזה ניכר בזה שהיא תמיד נעלבת והולכת להתבודד בחדר. אבל היא משאירה את הדלת פתוחה לרווחה. אוקיי, ובואו נדבר על החגיגה. זאת אומרת, אני הייתי שם באיזושהי משימה שהייתה ליצור משהו משמח, משהו מענה, שמוגדר כחגיגה או מסיבה או אירוע. וזה היה משימה בגלל שבאיזשהו מקום אסור לי ליהנות. אני אסביר. הדבר הזה יש לו קונוטציה של הנאה. אבל הנאה בילדות שלי, או למעשה כל איזה רצון אינדיבידואלי, היה חייב להיות מלווה בתחושת אשמה. וזיכרון של הבעת פנים דמיונית של בוז הורי. אז כשגדלתי היו לי תחושות אשמה שהם הופיעו פשוט בלי הכנה מוקדמת, אבל באופן עקבי בכל פעולה שסימלה איזשהו רצון אגואיסטי כילד שהוא לגיטימי. והפנים של הדמות הנעלבת הם הופיעו אצלי בראש. אולי בגלל זה הנעלבת הייתה רק פיגורה ולא הייתי יכול לראות את פניה בחלום. אבל אולי בגלל שהעובדה שהפרצוף שלה הוא בזיכרון, זה היה הבעיה שאני כן מכיר היטב, כמעט פיזית, למה שאנחנו יכולים להגדיר בוז. זאת הייתה הבעיה. אז דיברנו על זה שאני מודע לסביבה שלי, הסכמנו מקודם, אבל עכשיו אני אדבר על הפיצול בין הילד שמודע לסביבה לבין זה שהוא לא באמת רגע, מה? על מה אני מדבר? אוקיי, אז יש את החלק שלי שמודע לסביבה, ויש את החלק של הילד, שהוא גם חלק שבי. אבל הוא לא סופר את הסביבה למעשה. והוא הרבה יותר חי בתוך הממשות האמיתית שלו, לעומת הגיבורים האחרים בחלום. דרך אגב, גם הנעלבת בוחרת להתייחס בצורה מסוימת לחברה. אבל היא שונה לגמרי, כי לא רק שהיא מודעת לסביבה, היא גם מעמידה פנים שהיא מתעלמת ממנה. ולעמדת פנים היא עבור עצמה. היא צריכה להאמין בכל מיני סיבות שהיא מספרת לעצמה ומפברקת, שהיא לא הייתה משאירה, היא לא הייתה משאירה את הדלת פתוח בכוונה. היא לא יכולה להודות בזה. אבל האמת היא שהיא תמיד יכלה לצאת מהחדר. בכל שלב, אם היא רק הייתה בוחרת. היא בחרה לא לעשות את זה, וגם בזה היא לא רוצה להכיר. והחלק הזה הוא ממש, אפילו לא מרומז. זה מאוד בא בהלימה עם איזשהו טייפקאסט הדתי מסוים. אני אנוח לי לבד בחושך. זה כל כך בוטה ולא מרומז בחלום שהיא ליטרלי יושבת במיטה בחושך עם דלת פתוחה ומחכה שמישהו יגיד לה כמה היא מסכנה, שזה אפילו עזוי שזה כל כך לא מתוחכם או סטיגמטי פחות. אבל כן, ככה זה עדיין עובד. אז אמרנו שהמודעות שאני משתמש בה היא בעצם תחפושת, זה רמייה עצמית. ואני חושב שהמסר של החלום מבחינתי זה באמת עובר דרך המודעות הזאת. המסר הוא שאני לא רוצה לדעת דברים מסוימים, כי אני חושב שאני באופן כמעט פיזי הישרדותי יודע שאני לא יכול להכיל אותם, שאני אקרוס. אבל יש עם זה איזשהו מאבק. הילד האמיתי, הפנימי, העצמי האמיתי שלי, הוא כן רוצה את זה. בגלל זה הוא בדמות של ילד קטן, כי הוא כל כך דחוק. הוא בעצם לא מודע לחברה, אבל זה קצת כמו ילד בשלב התפתחותי מוקדם. הוא פועל מתוך אגואיזם אבולוציוני, ועצם זה שהוא רחוק מהחברה, זה אומר שהוא יותר קרוב אליו. והוא לא רוצה לשמוע עוד פעם משהו שהוא לא אמיתי. כי הילד שאני גדלתי להיות, הוא לא רוצה לדעת על עצמו את זה, שהוא בחרדה קיומית תמידית. הוא לא רוצה להכיר בזה שהוא באמת מפחד מכל ציל קטן שהוא שומע. ואתם יודעים, אני אומר את זה בהזדהות, בגלל שזה בא מה-DNA של הראש שלי, אז זה דברים שאני חוויתי, זה לא סתם דמויות. וזה הדבר שאני לא רוצה לדעת על עצמי, והילד הזה צועק את זה. אני חושב שבחלום הגוף שלי אומר לי, או תת מודע תקראו לזה, אני לא יודע, שאני נמצא כל החיים ביחד עם הראש שלי, ואני צריך גם להיות דיפלומט ולנהל יחסי שלום עם עצמי, כי אם אני אתן לשנאה העצמית שלי להוביל, אני לא אהיה במקום בריא. ואני חושב שזה מנסה לכוון אותי לאנשהו, שאני צריך להפסיק להתעלם ממנו. האמת הזאת היא שמנסה לצעוק מאוד חזק, היא אומרת לי, אתה נמצא, אבל אתה לא נוכח. אתה בתוך כלוב, החלק הקטן שבך, אם נשאר ממנו משהו בכלל, זה שרוצה לחיות, הוא כלוא בתוך מקום שאתה בנית בעצמך. אבל אתה מספיק גדול עכשיו להתמודד עם החלטות ועם תוצאות. יש לי איזשהו דפוס שאני לא מודע עליו, אבל מנסה להגיד לי את זה במילים באופן כמעט פיזי, תתעורר. תתעורר, אני זה אתה ואתה עדיין כאן. עדיין יש לך רצונות משלך וצרכים משלך. תתחיל לתת לזה מקום, אחרת אתה באופן לא פיזי תמות, אבל אתה תרגיש שאתה מת יום אחרי יום אחרי יום. והאמת היא שאין לך את כל הזמן שבעולם. אז כדאי שתקשיב לי. תשמעו, אני חושב שהחלק של האמפתיה הוא משמש כאן כמה תפקידים. אחד מהם זה בשביל לכוון אותי. כי היה שלב שאני התקרבתי למודעות, והיה שלב שהתקרבתי לאמפתיה, אבל אני עדיין לא הייתי שם. אני עדיין הרחקתי את עצמי, בגלל שזה מפחיד וכואב. זה היה כשאמרתי לילד, אני מבין אותך. ברגע שאמרתי לו, אני מבין אותך, ואתה לא מטומטם, זה לא שזה לא נכון, אני כן התקרבתי אל שם, אבל זה עדיין היה מנותק ברמה הרגשית. כי כשאני אמרתי את זה, אני הייתי מותנה בידיעה שיש עמולה וחברה ומסרים. והילד לא סתם כעס כשאני אמרתי את זה וכשניסיתי להתקרב. הוא לא האמין לשואו שלי. הוא היחיד שראה את המסכה שלי. קצת כמו הילד בסיפור המלך העירום. היחיד שידע את האמת והיה מספיק אמיץ לצעוק את זה. אני מטומטם, אתה לא מבין, אני מטומטם. כי הרגע באמת אמפתיה היחידי שהיה בחלום, זה קרה רק בשנייה האחרונה בסוף, כשאז אמרתי משהו באמת כנה, ואני אמרתי נכון, אני לא מבין אותך. גם אני מטומטם. כי אז כשאני אמרתי את זה, אני התכוונתי לזה. אני מטומטם ואני צריך להיות פאקינג גאה בזה. החברה בוחרת להסתכל עליי בבוז, תעשו את זה. אל תפסיקו עם הבוז. כי אני הבנתי שמטומטם זה גם אומר מיוחד או ייחודי. וזה היה רגע שהייתי אינטימי ממקום של מודעות אמיתית. הרגע היחיד. בגלל זה הילד הרפא רק כשהוא שמע את זה וכשמע אותי אומר את זה. רק כשהמסר שנתתי לו היה עם תוקף אמיתי לרגשות שלו. זה שהוא חושב שהוא אומר על עצמו שהוא מטומטם, זה טבעי והגיוני, ואין בזה שום דבר שצריך להשאיר אותו עם רגשות אשמה, כמו שעליי זה מקועקע. ואני בעצם אומר לו, זה לגמרי בסדר שאתה מטומטם. ואז הוא נתן לי לחבק אותו. וזה לא היה מתוך מקום כנוע. זה היה מתוך מקום יזום אמיתי שלו, הוא בחר בזה, הוא בתוך תוכו, כאילו גם יש עוד איזה ילד קטן שנוצר והוא מושך לו בחולצה ולוחש לו באוזן. אתה בסדר, אתה לא בסדר. אז אתם מבינים, אני חושב שזה חלום אופטימי. המסר שלו עבורי זה עובר דרך הילד והוא אומר שאני בדרך הנכונה. שמגיע לי שיהיה לי טוב. שאני אנסה להיות נאמן לעצמי למרות ההסחות. שאני עושה תהליך שהוא אמיתי. עם כמה שהמילה תהליך היא קלישאתית ודוחה. ושאני מתאבל על מה שאני אמור להתאבל עליו. כי אם אני לא אתאבל, אז תמיד אחשוב שאני אשם. זה קצת כמו ההבדל בין לסלוח למישהו מתוך מקום של אבל או מתוך מקום של פחד. כי האמת היא שהאבל הזה הוא מרפא. הוא מאפשר לי להיפרד מאיזושהי דמות שלא רצתה להיפרד ממני לעולם. שכנעה ורצתה שאני אהיה רק שלה ויואב ויסגוד רק לה. ולהבין שאני לא חייב למצוא עוד בת זוג שהיא גרסה כזו או אחרת של אמא שלי. שזה בסדר גם לרצות מישהי עם פחות הרס עצמי. ושזה בסדר לא להיות הגיבור שצריך להציל את האלמה במצוקה, שיש לה חוסר יציבות נפשית ושהחיים שלה תלויים בי. אולי זה לא התפקיד האמיתי שנועדתי לעשות, למרות שאמא שלי ציפתה ממני בלי להגיד את זה כמובן. הרי היא קדושה מעונה, תאורה, לא יכולה להגיד דבר כזה. היא מלאך של ממש. היא כמעט יותר מדי טובה בשביל החיים האלה. ואז הילד אמר לי, תיפרד ממנה בעצם. היא לא תהיה מרוצה אף פעם. היא בחיים לא תהיה מרוצה, כי היא בעצמה צריכה לחיות, והיא לא תעשה את זה. זה הסיבה שהיא מקנית. היא תישאר בחדר לבד, עם דלת פתוחה, רק למען סיבה אחת. הדלת היא נועדה בשביל שהיא תפתח אותה, וברור שהיא מפחדת, כי לחיות זה כואב, אז מי לא היה מפחד? אבל עכשיו, אני בעצם מבין שהילד הוא אני, ואני אומר שכשאני עכשיו מבין משהו על הפחד הזה, הפעם אני יכול להגיד לעצמי, אתה יכול באמת לעשות משהו טוב, אבל לא כמו מקודם בחלום ששיקרת לעצמך, ואמרת את זה בלי להאמין. כי הידיים שלה לא באמת אחזו אותך. החדר לא באמת היה נעול. אבל משהו בפחד הזה בנה סוג של חוסן. ועכשיו שאתה מבין שבלעדיו אולי לא הייתה לך את היכולת הגבוהה להקשבה ולאמפתיה, אז אתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, ואתה לא צריך להתנצל על זה או להרגיש כמו מתחזה. כשאמרתי לילד בחלום תסתכל עליי, אז ואמרתי לו שאני שמח כמו שאני, שאני מצליח ושטוב לי. אני לא אומר לעצמי שאני מטומטם. הילד הבין כל כך מהר שזה שקר. זה לא רק לא נגע בו, זה עצבן אותו. זה טריס אותו, הוא לא רוצה שישקרו לו. הוא לא רוצה שיגידו לו איך להתנהג, ואיך להרגיש, ואיך להיות, כי עושים את זה כל הזמן. הוא רוצה שמישהו יראה אותו. באופן נואש. כי אמא שלו, היא הייתה צריכה לעשות את זה, אבל היא לא עשתה. אף פעם. אף אחד לא התמסר אליו. אז בחלום כשאני בעצם עשיתי את זה, אז בעצם אני הצלתי את עצמי מלהיות הדמות שהיא אני הגדול יותר, מלהיות החולם. אני נתתי לילד את מה שלא נתנו לי כילד, שזה אותו דבר, אבל הבנתם את הרעיון. אני חושב שהילד בסיפור הוא לא מסמל את הבן שלי. זה יומרני מצידי גם לחשוב שאני מציל את הילד שלי, אף על פי שאני כן מציל את הילד שהוא אני. אבל בחיים האמיתיים כנראה שזה שאני מציל את עצמי זה גם מציל את הבן שלי. ואתם יודעים, אף על פי איך שאני אומר את זה, יש בי איזשהו צורך להתנצל, כי זה קצת אמירה גרנדיוזית, אני מציל את הבן שלי. אני יודע שזה גם נכון, חלקים לא קטנים מזה. אז אני לא מתנצל על זה שאני כן יכול להגיד באמת ולהאמין בזה הפעם, בלי להרגיש מתחזה, שאני גם לא רק אהיה אבא מצוין, אני גם אהיה מטפל מצוין. אפילו שאמא שלי בחיים האמיתיים לא מכירה בלימודים שהם לא אקדמיים, ולמרות שהיא לא הסכימה לשלם לי על זה, למרות שהיא הציעה, יש לה את היכולת לממן לי מסלול שהיא בוחרת עבורי. גם אם היא לא תהיה חלק מהחיים שלי, אני תמיד אשמע את הקול הזה שלה, שיגיד לי, זה לא שווה הלימודים שלך. ואני תמיד ידמיין את הבאה הזאת של האלבון מעורבב עם בוז, שאומר כמה שאני לא שווה כלום אם אני לא כמוה. אבל אני לא משותק מזה. זה האמת. אני ניצחתי אותה בחלום, אני שמעתי את מה שהיא חושבת, אבל החלטתי בסופו של דבר שאני יודע מה נכון. וגם אם אני לא יודע מה נכון, אז זה גם בסדר. כי אני לא רק אקח אשמה על תוצאה של כישלון, אני גם אקח אחריות. אני לא אסתגר בחדר כמוך. את הפחדים שלי אני אנהל, ואת את שלך. ולכן, הרגע היחיד שבאמת עשיתי את זה, זה היה למרות ההמולה. אני לא ברחתי ממנה. אני הייתי מודע לה, וזה קרה עדיין. אני הסתכלתי לחברה ולהמולה בעיניים, ואמרתי לה בביטחון, את הדבר הלא מקובל והדוחה, עד כדי מטריס, אני מטומטם. להגיד לילד, אני לא מטומטם, זה לא שזה לא נכון, אבל זה עדיין מרוחק. אני יודע שצריך להסיר את האשמה הזאת. אני יודע גם שזה שמסירים את האשמה מהילד זה מקרב, אבל האמת היא שזה עדיין לא בגובה העיניים שמאפשר את החיבוק. כי זה עדיין לא מתייחס למה שהוא מרגיש ולא נותן לזה תוקף. להרגשה האמיתית של הילד שהוא מטומטם. בכל פעם שהוא מתנהג כאישות סובייקטיבית, שיש לה צרכים ורצונות. זה התניה. הוא חייב להרגיש את זה. זה כבר מקועקע אצלו. אם כבר לא להיות מטומטם, זה הדבר הלא שפוי. כי מה שאני אומר באמת, כשאני אומר אני מטומטם, זה לא אני מטומטם. את זה הנעלבת אומרת כל הזמן. היא מקנה בי כי במובן מסוים היא מתה, והיא מקנה בי כי אני מעז לעשות אחרת ממנה. וגם להגיד לה שזה שאת מתה זה לא אשמתי, אבל שחוץ מזה יש עוד משהו ששכחת. ומה שאני באמת אומר לה כשאני אומר אני מטומטם, זה אני עדיין חי ואני רוצה לחיות. טוב, אני מקווה ש... זה היה נשמע הגיוני איכשהו, זה היה הפרשנות שלי. תודה רבה שהזנתם, וכמו תמיד נתראה בפרק הבא.
סליחה, נתפסתי את הרכבת האחרונה בחמש דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה 20 דקות ברגל, אז אני אחיר קצת.
אתה צועק עליי אתה אוהב אותי, אתה לא אוהב אותי, אתה לא אוהב אותי. אתה סתם אומר אתה פוחד עליי אני רוצה לבד אין כאן אהבה. אלך למקום אחר, לא תראה אותי יותר. נכון, אתה תמיד צודק. אני שונא אותך, אני שונא אותך, אני שונא. תחבק אותי, תחבק אותי, תחבק אותי. לא מאמין לך, לא מאמין לך, לא מאמין. אין כאן אהבה, אלך למקום אחר, לא תראה